בוקר טוב שי.
בוקר טוב עם בלגזית.
לא משנה כמה נדחיק, זהו.
כן, לא מדחיקים.
קצת הדחקתי, מה? בסדר. תן לי.
כן, אז אנחנו היום בתוכנית אחרונה. איך השבוע שלך?
האמת שהיא ממש נחמד.
נמשיך להדחיק, כאילו.
כן, כן, היה ממש נחמד. הייתי על שפת הכינרת, הייתי בנופים יפים, דיברתי עם אנשים מוצלחים.
סיפרתי מקודם שעיריינת מישהו שקשור לנו משמר, מה עשית? לא הבנתי, תגידי את זה.
יש לי עניינים, אני עובדת בכל מיני עניינים, בין השאר נומי שמר, כן. הייתי בכינרת ככה, קצת לספוג את המורשת של ראשית דרכה.
אז יש לנו היום תוכנית עמוסה, מה שנקרא, ואנחנו ככה ממש 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 רוצים להספיק את כל האורחים שלנו המיוחדים ליום הזה, ככה לתוכנית שלנו. חשבתי על השבוע הזה שאנחנו כל הזמן פה נמצאים באיזה מין תהליך של, את מכירה את זה שכשעושים עושים על האש, אז תמיד הגחלים רוחשות, ולפעמים האש מתפרצת.
כן.
אז אנחנו כאילו פה באיזה מין, אנחנו על המנגל. מדינה על המנגל.
כן, ומי שאחראי על העניינים צריך או לנפנף, או קצת להשפריץ מים כדי, כן, זה אביסות.
כל שבוע או שבועיים או שלושה בא מישהו עם הנפנף שלו, ועושה צ'ששט, ואז בואו, עוד פעם הלהבות עולות. אני חושב שהגחלים הרוחשות האלה חייבים שמישהו ישפוך עליהם מים. אני ממש מרגיש ככה, מה את אומרת?
תראה, אני תמיד בעד. השאלה היא מה, איזה סוג של צינון אנחנו מחפשים ומחפשות? וזאת שאלה, כי בסוף לגחלים הלוחשות יש גם מטרה. בסוף את הסטייק טעים. אתה לא רוצה שזה יהיה קבוי.
רק שהבעיה שהסטייק זה אנחנו.
אני, אתה יודע, כשזה יהיה טעים, אז אני בעד.
יאללה, נצא לדרך.
הלאה, צריך ללכת הלאה. קשה.
הפעם במתכונת, נקרא לזה, ידידים.
כן, חשבנו ככה לקחת איזו שאלה מתכללת, ולהגיע לנבחרת האלה שהופיעו איתנו הכי הרבה, שכל אחד מהם היה תרם תרומה מאוד מאוד גדולה, לעשות איזה מין סבב כזה. יש כמובן עוד רבים וטובים, אבל אני לא נספיק היום את כולם, רבים שהיו כמה וכמה פעמים שאת ואני אהבנו לחזור אליהם, אבל היום אנחנו נהיה עם מדגם מייצא כזה.
כן.
אז השאלה ששאלנו זה מתחום עיסוקך, אם אתה יכול להציע הצעת חוק שתשנה את ישראל לקראת שנתה ה-80, ככה היית השפיע עלינו בחמש שנים, איזה הצעת חוק הייתה, ואמרנו ככה, נלך לפי תחומים, אז אנחנו פותחים בחבר ההנהלה החכם, כאילו יש לנו כל מיני, יש לנו את ה...
כולם חכמים, כולם נבונים, וכולם יודעים את התורה.
כן, המדענים זה משהו מיוחד, אז ככה אמרנו, נתחיל מהמדענים, ולאט לאט נבוא לפילוסופים, בסדר? נעשה את זה ככה.
אין בעיה.
בוקר טוב, יואב, מה טוב?
בוקר אור, בוקר אור.
מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור.
איזה כיף לדבר איתך, אז מה הצעת החוק שלך? בוא נדבר עליה קצת.
אני רוצה לשאול קודם כל, האם מותר לי שהצעת החוק לא תהיה הצעה בכנסת, אלא הצעה לשינוי חברתי? כלומר, שזה יבוא מלמטה, ולאו דווקא יבוא מהכנסת עצמה. או שהחשיבות היא שזה יבוא מהכנסת.
לך על מה שאתה רוצה עכשיו. ואם אני אגיד חלום, מה זה יעזור עכשיו?
אז יש לי אלטרנטיבה גם במקרה שלא.
אבל לא, לך על מה שמחבר.
אחד הדברים שמדאיגים אותי הכי הרבה בעולם של מדעי המוח, בטח בעידן המודרני במדינת ישראל, זה הנושא של סטרס, הנושא של לחץ, וזה תחום, זה מפחית, הסטרס מדאיג אותי, אבל זה נושא שלא מדברים עליו כמעט בהקשר התרבותי שלו, ולכן אני רוצה להגיד, לחץ וסטרס זה דבר מסוכן לבריאות, זה דבר שיכול להיות מסוכן לכולנו, המוח שלנו והגוף שלנו לא בנוי להתמודד עם לחץ ועם סטרס לאורך זמן, הוא בנה את המנגנון הזה כדי להתמודד עם סכנה אקוטית, אם אני הולך ביער ונתקל בזאב, ופתאום אם אני בלחץ מהעבודה או בלחץ מהמצב הפוליטי כבר חודשים ושנים, הדבר הזה פוגע מאוד מאוד קשה בגוף, פוגע במערכת החיסון ופוגע במוח. ולכן מהסיבה הזו אני חושב שאנחנו כחברה יותר מהכל חייבים למצוא דרך להירגע. וזה מהותי, אפשר לעשות את זה בהמון דרכים, בתור התחלה לשנות את תפיסת זמן העבודה שלנו, לחזור יותר למצב של מה שנקרא 8-8-8, 8 שעות בעבודה, 8 שעות שינה ו8 שעות פנאי, להפסיק ולהירגע מעניינים פוליטיים, לשנות לחלוטין את תפיסת התפיסה של תקשורת, בכך שסטרס זה מה שמביא קהל וזה מה שמביא לייקים ודברים כאלה, אז לקדם בעיקר חדשות מלחיצות. אני באופן אישי מאמין שאם אנחנו כולנו נהיה אנשים רגועים יותר, אנחנו נהיה אנשים בריאים יותר, וזה לא קלישאה, זה אמיתי וזה נכון, ואנחנו רואים את ההשפעה של הדברים האלה על הבריאות של האדם כל הזמן.
אני רוצה להגיד שאמרת שזה יתחיל מלמטה, אבל לגמרי אפשר לחוקק חוק שמחייב רק 8 שעות עבודה, ואפשר שרק ב-8 שעות האלה, אגב, ידברו על פוליטיקה, שגופי התקשורת על פי חוק יהיו חייבים לתת מסרים מרגיעים יותר בהמשך, לעשות, לחבוט את האלגוריתם עם המסרים המלבים.
זה נכון, אבל הדברים האלה הופכים להיות יעילים יותר כשהם נורמות חברתיות. כשבחיים של כולנו, ברור לכולנו שאת העבודה לא לוקחים הביתה. ושאת הלחץ מהמצב הפוליטי משאירים במקום שלו. ואת הדאגות הכאלה ואחרות שומרים בתוך איזושהי מסגרת, ולא נותנים להם להשתלט.
אני דרך אגב כבר נכנסתי לחרדה מעצם המחשבה על 8 שעות שינה. זה נראה לי די בזבוז. זה כבר מכניסתי לסטרס.
תאמין לי שדווקא לא, זה יעשה לך רק טוב, קודם כל טוב. כל עוד אתה ישן כמות שעות שהיא בטווח הנורמלי, אתה בסדר גמור, אבל כמות שעות שהיא בטווח הנורמה, בין 6-8, עושה המון המון טוב למוח, וההשלכות שלה לטווח הארוך הן מאוד 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 חיוביות. כלומר, ההשלכות של חוסר שינה הן מאוד 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 שליליות ומאוד מסוכנות לבריאות.
אני איתך בזה, יואב. אנחנו נשכנע אותך, נמיר את דתו לדת 8 שעות השינה בלילה. זה יקרה.
יפה, אז הנה יש לנו הצעת חוק ראשונה של ידיד התוכנית.
להוריד לחץ, להנמיך לסטרס.
יואב, תודה לך על הכל.
תודה רבה.
תודה שהיית איתנו.
תעסוק נהדר לי לבקר אצלכם בתוכנית. חבל אישית שאתם יורדים ואני מקווה שעוד יצא לנו בהמשך.
בטח, תודה רבה, להתראות. שלום למיכה גודמן, אנחנו עוברים מהמדען של המוח למדען של החברה, למי שיושב בקור ההיתוך של החשיבה על החברה הישראלית. מה נשמע, מיכה?
אני וטוב, אני מאוד
מתגעגע
לתוכנית
שלכם,
אני חייב לומר.
גם אנחנו מתגעגעים לך. מיכה, הצעת החוק שלך.
אנחנו צריכים להסדיר ולהבריא את מערכת החלטים שלנו עם טכנולוגיה, בגלל שהטכנולוגיה הדיגיטלית, אנחנו מדברים על זה הרבה, ופתאום יודעים, אני כתבתי על זה וזה. אנחנו נמצאים עכשיו במצב שבו הרב יונתן זקס כינה המקבילה החברתית של משבר האקלים. משבר האקלים זה תוצר לוואי, השלכה לא מתוכננת למהפכה התעשייתית, וכיתוב פוליטי הולך וגובר, לא רק בישראל, ובכל העולם, זה השלכה לא מתוכננת של המהפכה הדיגיטלית. וממש כמו שמול המהפכה התעשייתית, קמה התנועה הירוקה, שתחליטה ומטרתה להגן על כדור הארץ בפני השלכה לא מתוכננת של המהפכה התעשייתית, צריכה לקום התנועה הירוקה המקבילה, שבאה להוגן על הדמוקרטיה הליברלית לפני אלגוריתמים, לפני ההשלכה הלא מתוכננת של מהפכה דיגיטלית. עכשיו, אין לי זמן להיכנס לזה, והיום אני לא רוצה להיות פילוסוף אבסטרקטי או משהו כזה, אני רוצה לקחת אתכם ישר לתכלס לרעיון שצריך לפתח אותו לגבי משהו שאפשר לעשות.
קדימה.
בסדר?
יאללה. מיכה, אני בכלל לא אוהב את זה שאתה פתאום אומר אני רוצה להיות תכלס.
תן לי לדקה אחת, לשנייה אחת.
לא, לא, בסדר גמור, תוכנית אחרונה, הכל טוב, כן.
כן, לדקה. אז צריך לחשוב על, כשמדברים על רגולציה, אז תמיד על רשתות חברתיות תמיד חוששים וחושדים שזה מפתח לצנזורה, לסתימת פיות ולהשתקה, ובצדק חוששים בזה. צריכים לחשוב על איך אפשר לעשות רגולציה מבלי שיש צנזורה. ויש דרך לעשות את זה. זה מורכב, יש דרך לעשות את זה. אני רוצה להציע את המחשבה הבאה. הסיבה שהאלגוריתמים מקדבים אותנו, זה לא בגלל התכנים שמופיעים באינטרנט, שזה גם בעיה, אבל בעיקר התעדוף של התכנים. זה עובד כך. אלגוריתם שקורא פוסט, שיש פה הרבה מאוד זעם, הוא מיד מתעדף אותו. הוא קורא פוסט שיש פה תיאוריית קונספירציה עסיסית, הוא מיד מתעדף אותו. כתוצאה מכך, דיאטת האינפורמציה של האזרחים במערב, הם מלאים בשקרים ובזעם, מסיבה פשוטה. המטרה של האלגוריתם הוא אחד, לשלוף מהתודעה שלנו תשומת לב. זה מכונת שאיבה של תשומת לב.
כן, רגע, אנחנו נלך אבל מחצה עד אחורה, האלגוריתם תוכנן ככה, כי אנחנו מגיבים טוב ביותר לתכנים האלה, לזעם, זה מה שמפעיל אותנו, והם רוצים שנישאר, כמו שאומרים בלאז, engaged, נישאר בתוך האפליקציה.
בדיוק, כי הם סוחרים את תשומת לב אנושית, מה ששואב תשומת לב, מרוויח, הם מוכרים את תשומת לב.
זה המוצר, זה המוצר.
זה המוצר, ומכיוון שמה לעשות, זה הנטייה האנושית, כנראה לי על הרבה מאוד סיבות, זעם, קונספירציות, גורם לנו להידבק יותר למסך, אז כשהם נתקלים באלפי פיסות אינפורמציה, אלפי פוסטים, אלפי סרטונים, וצריכים לתעדף אותם ולשאול מה יגיע לאנשים, איפה שיש זעם מתועדף, איפה שיש... עכשיו, כתוצאה מכך, אזרחים במערב, דיאטת האינפורמציה שלהם מלאה בזעם, מלאה בשקרים, ומלאה בשנאה לאנשים הקבוצה המקבילה, שגם שם אין זעם כלפי הקבוצה שלהם. וככה, עכשיו, מה יקרה אם אנחנו נטיל רגולציה לא על התכנים, אלא על אלגוריתמים? מה הכוונה? אלגוריתם לא יכול, זאת אומרת, לעקוב אחרי אלגוריתמים, ולהגיד, הוא לא יכול לגרום לכך שבניוספיד של אנשים, בצלחת האינפורמציה שאנשים צורכים, יש יותר מ... כך וכך, 20% זעם, אני ממציא. 30% קונספירה, מעבר לזה, ממש כמו שדרך אגב, המהפכה התעשייתית, הרגולציה עליה היא בין השאר ככה, יש גזים מסוימים, שבאחוזים מסוימים, אי אפשר לפלוט אל תוך האטמוספירה, ואם אתם חרגתם, יש לך תעשייה, יש לך, הולך, מפעל, שחורג מהמינונים, מהכימיקלים שמותר לפלוט אטמוספירה, אז אתם תיכנסו. ככה האלגוריתמים, אם הם פולטים אל האטמוספירה החברתית שלנו יותר מדי רעלים, אז הם ייכנסו. שימו לב, מותר לך או לך לכתוב מה שאתם רוצים. אם אתם אזרחים אמריקאים, אתם יכולים לכתוב ביידן חנטריש, אף אחד לא יצדר אתכם. אבל למה שהאלגוריתם, בגלל שכתבתם משהו רע על ביידן, יגרום לכך שלא תהודה, דווקא לרעיון הזה, הרבה יותר מלכל שאר הדברים.
מעניין.
הוא נמוק, למה אתה מעביר ביקורת על ביידן? אז להטיל רגולציה, לא על התכנים, אלא על אלגוריתמים, לא על מה שכתוב, אלא על מידת התפוצה של הרעל שכתוב.
ואגב, אני אוסיף, הזכרת את התנועה הירוקה ביחס לאקלים, גם פה יש כוח בידיים שלנו. אם לא נגלה מעורבות בפוסטים האלה, האלגוריתם יראה שאנחנו לא רוצים את התוכן הזה. אנחנו יכולים קצת לחנך אותו.
אבל אני חושב שיש כאן משהו, מיכה, אם תרשה לי לשאול, להקשור, קודם כל הצעה נהדרת. אני מבטיח לקדם אותה ממקומי כלא משפיע. אבל באמת אני רוצה לשאול לך שאלה. תראה, למשל, בוא ניקח את העולם של תזונה. דיברת על העולם של איכות סביבה, אני רוצה לדבר על העולם של תזונה. בשנים האחרונות יש איזו התפתחות מאוד גדולה, הרבה יותר מודעות של בני אדם לבריאות, לאוכל מעובד. אתה לא חושב שהבעיה מתחילה מזה שאנחנו כחברה לא מבינים את הבעיה?
אני חושב שכן, אני חושב שלא תהיה רגולציה, ולא יהיו עוד דברים חשובים, בלי שהמודעות תקרה.
אתה אומר, זה כמו שמסמנים את האוכל היום, כמו שמסמנים אוכל, אתה אומר, כמו שיש סימון אוכל שאומר, זה אוכל לא בריא, אתה אומר, בוא נסמן אלגוריתמים.
בוא נגיד דבר כזה, בוא נגיד דבר כזה. אנלוגיה, היה במאה ה-20 מהפכת מזון מהיר, וכעבור עשור יש משבר בריאותי. מזון מהיר הוביל להשמנת יתר ולסכרת ולכל מיני דברים, כי אי אפשר לשנות מה שאנשים אוכלים בלי שהבריאות משתנה. אנחנו עכשיו, זה אנלוגיה של קהל נופארט ברגע המקביל, לא מהפכת המזון המהיר, מהפכת הידע המהיר. מהפכת הידע המהיר, שאגב, כמו ש-fast food, the junk food, fast information, the junk information, אנחנו מהפכת הידע המהיר, ותוך עשור יש משבר פוליטי. יש משבר פוליטי, יש ומשבר פסיכולוגי בכל העולם. אז עכשיו, כנגד תנועת הידע המהיר, השיחה המזון המהיר נוצר תנועת ה-slow food. איך נראה תנועת ה-slow information כתגובה ל-fast information? זאת שאלה, אבל
היא כמובן
כוללת שלושה מרכיבים. היא צריכה הגברה דרמטית של המודעות שלנו, שאנחנו מדברים על זה עכשיו, ורק אם תהיה הגברה דרמטית של המודעות שלנו, יהיה גם שינוי התנהגותי וגם שינוי רגולטורי, בגלל שפוליטיקאים, כפי שאנחנו יודעים, עושים שינויים רק אם יש מודעות מוגברת לכך שצריך לעשות אותם, וירצו לקטוף את הפרי של זה. אז ככה זה מתחיל, בוא נתחיל לדבר, עד עכשיו דיברו על רגולציה, על תכנים. כיוון שיש כל כך הרבה צנזורה גם ככה בעולם, בואו לא נעמיס עוד צנזורה, לא על התכנים, תכתוב מה שאתה רוצה. אבל האלגוריתם לא חייב לתעדף את הרעל על פני דברים מנומקים. ומעני... כן?
יפה.
עכשיו בשביל זה, עכשיו האלגוריתם לא יעשה את זה עכשיו, כי האינצנטיב הכלכלי שלו זה כן לתעדף את הרעל, כי רעל, כמו שאינדל אמרה, מושך יותר תשומת לב, וזה נפט, זה שווה כסף. אז לכן צריך להטיל רגולציה לא על התכנים, אלא על האופן שבו מתעדפים אותם על האלגוריתמים. ואם מישהו יגיד שלהטיל צנזורה על בינה מלאכותית זה צנזורה, אני חושב שזה כבר התחלה של בעיה הרבה הרבה יותר עמוקה, שאנשים מתחילים להתייחס אל בינה מלאכותית, כאילו שיש להם חירויות וזכויות משל עצמם.
אז קודם כל אני חייב לומר, ענבל, שהמסקנה הראשונה שלנו, שזה ממש לא רק שמיכה מדבר תכלס.
כן.
יוצא טוב.
יש הצעת חוק שאפשר ליישם.
יכול להיות שאנחנו יכולים לקדם את... בדבר שני, אנחנו באמת רוצים לנצל את ההזדמנות, להגיד לך המון 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 תודה על החברות, החברות יימשך, אבל השותפות המאוד מאוד עמוקה שלך, ועל התרומה המאוד מאוד מיוחדת שלך, באמת, הקול שלך והדברים שלך, הם כל פעם הייתי במהלך השבוע פוגש אנשים ושומע עוד ועוד תגובות, אז ממש 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 תודה לך, מיכה אהוב.
תודה לכם.
אז היינו במוח, אחר כך עברנו למדינה, עכשיו צריך לטפל קצת בנפש, נכון?
כדאי.
אז רק אחת יכולה לעשות את זה, רק אחת אנחנו באמת אוהבים בקטע הזה, נכון?
חד משמעית. דוקטור עמליה רוזנבלום, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה נשמע, עמליה?
בסדר, אני יכולה רגע להתייחס לשתי הצעות.
בטח.
שעלו פה לפני. אני רוצה להתחיל בשל מיכה ולהגיד שממש בימים אלו, יצא ספר של משפטנית ישראלית שגרה כבר כמה עשורים בארצות הברית שקוראים לה גאיה ברנשטיין, שנקרא Unwired, וכל הספר מתעסק במה אנחנו יכולים לעשות כנגד Addictive Technologies, והיא ממשיכה, היא מקבילה.
סליחה, טעות.
אין בעיה, היא מקבילה את המאבק בטכנולוגיות ממכרות למאבק של החברה והממשל בענקיות הטבק. ויש שם כן, אז יש שם הרבה מאוד הצעות וחשיבה, וזה כתוב נפלא, ואני סופר ממליצה למי שמעניין אותי לקחה את זה מאוד קדימה. זה יכול להיות התשתית של הצעת החוק של מיכה. ולגבי...
יואב שדיבר על הסטרס.
כן, אז אני מסכימה מאוד עם יואב לגבי המשגת הבעיה. אני רוצה להציע פתרון שאני חושבת שיותר קונקרטי, ולהציע שכל גבר מגיל 13 ועד הקבר יהיה חויב למינימום של 10 פגישות טיפוליות בשנה.
רק גבר?
נשים יהיו זכאיות, אבל גברים יהיו מחויבים. ואני חושבת שכל הבעיות שלנו יגמרו.
וואלה.
רגע, רק שאלה, אני שואל, למה לגברים זה חובה ונשים זה רשות, להבין?
בגלל שאני חושבת שרוב הבעיות של נשים נגרמות בגלל גברים. אני חושבת שהגבריות היא בבעיה נוראית, במשבר היום ונורא. בתי הכלא מלאים בגברים, הנוכלים, האלימות, גברים, גברים הרבה יותר חולים, כן, הם עול הרבה יותר גדול על מערכת הבריאות. כאילו אין ספק שהגבריות במשבר מטורף בכל העולם. גברים הם מניעים את הרדיקליזציה בכל התחומים. תסתכלו על הממשלה שלנו, אין צורך ל... נכון?
דווקא עולות לי כמה שמות של נשים, אבל נניח לזה עכשיו.
לא, אבל אני...
אבל זה הרבה פחות, זה עניין של אחוזים.
בעניין של אחוזים, בדיוק.
מעניין מאוד. זה באמת מעניין. עכשיו, כן, סליחה.
כן. לא, אני אומרת, וזה גם, זה גם משהו שאתה יודע, קשור לדור הבא, כן? הרי זה לא, אני לא חושבת שזה עניין גנטי ברובו, כן? אני חושבת שאנחנו מזניחים את הצרכים הנפשיים של גברים, ואני חושבת שהם ראויים לקבל הרבה יותר תמיכה, כן? זה חד חלילה, לא בגלל כמה מחבריי הטובים ביותר הם גברים.
אחד אנחנו מכירים והוא אחלה. עכשיו אנחנו רוצים לשאול אותך בכל זאת, מה ההצעה שלך?
זאת ההצעה שלי.
עשרה טיפולים.
כן, זאת ההצעה שלי. ואני אומרת שזה בדיוק, שזה עונה בעיניי על מה שיואב הציג בתור הבעיה.
האמת היא כשאני חושב על זה לעומק, זה גם עולה על... האמת, המלך, כשאני חושב על זה לעומק, זה גם עולה על הבעיה שהציע מיכה.
כן.
כי בעצם בעומק,
לדעתי.
כן, כאילו אנשים מטופלים או אנשים אחרים גם יהיו פחות, יהיה להם פחות נטייה לכוחנות, פחות נטייה לקונספירציות, פחות נטייה לשלטון, מדהים.
פחות נטייה לכתוב פוסטים בעייתיים ופחות נטייה לקרוא אותם.
תקשיבי, כיוון שאת כבר פה, אני רוצה לנצל אותך לעוד עניין, אפשר?
בטח.
קיבלתי, ראית סרט על המדרשייה?
לא ראיתי אותו עדיין.
אז
אני ידעתי אפילו שיש, אני אראה אותו.
אז המדרשיית נועם, אני אגיד למי שלא יודע, מוסד מאוד משמעותי בתוך הציונות הדתית, נסגר לפני כמה שנים, נסגר בצורה מאוד אחרי משבר גדול, ובתוך כל זה אני רוצה להקריא לך משהו שקיבלתי לפני יומיים. וכך כתוב, גדוד שריון ברמת הגולן. הקמן ואני למדנו יחד במדרשייה, ידענו שגם המגד, שהיום הוא אחד ממנכלי החברות הגדולות במשק, בוגר המדרשייה. אבל שריון ודיסטנס וזה, והמגד קשוח, והנשיא לא דובר מעולם, ואף אחד משלושתנו כבר לא חבש כיפה. והנה באוגוסט 1-6 בבוקר מתפרץ הקמן לחדר שלי בהיסטריה, כולו אדום ומתנשף, הרב יוגל בשין גימל. לא היה צריך לומר יותר מזה, זינקתי. הרב יוגל הוא אדם שבגללו, אולי אדם ברוך, הלך עם ברט, כי פחד שיברוש אותו ברחוב בלי כיפה. עכשיו, כשהיה כבר בן יותר מ-80, אהב הרב יוגל שלוקחים אותו לטייל בארץ. עברו ליד הבסיס, והרב זכר שיש פה מדרשיסטים, החליט להיכנס להגיד שלום. יש לך כיפה, אני צורח על הקמנת בלחץ? אני דואג לנו, רוץ תזיר את המגד, הוא עונה. וככה בשש בבוקר אני רץ למגורים של המגד להעיר אותו, שזה לא דבר, שזה דבר שלא יעשה בגדוד שריון. בדרך אני עוד מתלבט אם לקרוא לו מבחוץ או להתפוק בנימוס ולהצדיע. בסוף יוצא שאני מתנפל לו על הדלת עם מיקרופים כמו משוגע. אחרי רגע הוא פותח לי בתחתונים, מבט רושף של מגדים. מה? הרב יוגל בשין גימל, אני אומר לו. כל הבעיה שלו משתנה בבת אחת. הוא עובר מול עיניים שלי מטמורפוזה ממגד קשוח לדלית במדרשייה. יש לך כיפה? הוא שואל אותי חיוור. אל תדאג, אמרתי לו. הקמן דואג לנו. עד כאן טקסט ששלחו לי. מה?
משגע.
ואני רוצה לשאול אותך, מה הסיפור עם הברט, אבא שלך והרב יוגל?
תראה, עכשיו, בשנתיים האחרונות, אני סורקת את ארכיון הצילומים של אמא שלי, אריאל השביד, שצילמה באמת, כאילו, אני חושבת שאף אחד לא צילם כמותה בארץ, בין 67-73. פלאגין קטן, אפשר לחפש אותה אריאל השביד באינסטגרם. אבל מה שאני רואה שם זה שכל עוד לאבא שלי היו שערות,
הוא לא הלך עם כובע.
מה שנקרא?
שנאמר הסיבה הרבה פחות...
שנאמר סופה של אגדה. כך מתנפצת לה אגדה אל תאום הנשייה.
בדיוק. ומי שרוצה הוכחות יכול למצוא אותם באינסטגרם.
זה מעניין מאוד. אבל באופן אמיתי, את שמעת פעם על המדרשייה מאבא שלך?
ברור, ברור. ועל הרב יוגל זה היה שם באמת אצלנו בבית לגמרי. אני נדמה לי שאפילו שלחתי לך במסגרת הסריקה של הארכיון שלה, מצאתי את המכתב המלצה שהוא כתב לו כשהוא סיים את הלימודים במדרשייה. אני הלכתי עם אבא שלי לאחד ממפגשי המחזור של כנס בוגרי המדרשייה בפארק הירקון, לא יודעת, בסוף שנות ה-80. ברור שהוא היה דמות מאוד מאוד נחשבת ומוערכת אצלנו בבית.
עמליה, המון המון תודה לך. התבונה שלך והקול שלך באמת, הם היו משהו מאוד מיוחד לכולנו. אין כמוך, תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום. טוב, קצת פילוסופיה?
אין ברירה אחרת.
דוקטור שמעון אזולאי.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה שלומך?
וואלה, אומרים אצלנו טבקלה, אומרים.
תן תרגום ל...
ברוך השם.
נשארו מעט כאלה שהם לא מבינים מרוקאית. קצת, נשארו קצת.
אני, אתה יודע, לפעמים בהרצאות אני אומר לאנשים, תשמעו ליד מישהו שמבין מרוקאית. יש אנשים שמצטטים לטינית, אני מצטט מרוקאית.
הכל בסדר.
שנאמר, הפילוסוף המרוקאי. אז מה הצעת החוק שלך שנאמר?
אני רגע, לא, אני חייב, אני מעדיף או להתחיל רק לומר תודה.
תודה, תודה.
אני רוצה לומר לכם תודה, אני אגיד לכם במה. אני יודע שאנחנו בתוכנית סיום. לא, תודה על מה שאתם עושים וכל מה שעשיתם וכו' וכו', אלא תודה שאפשרתם לי ולכולם לגלות שעומק זה לא רק של מעט אנשים, אלא אפשרתם להמון אנשים שרוצים עומק, שואפים לעומק, חולמים עומק, לזכות בו. פתאום גילינו, בזכות תוכנית כזאת ועוד תוכניות, שזה לא רק שאומרים אנחנו מאפשרים רעיונות עמוקים, אלא מאפשרים למי שמתעניין ברעיונות עמוקים פתאום מקום במרחב. ואתה יודע מה הכי מדהים? ואתה יודע את זה, יש המון כאלה.
כן.
ותודה לכם שגילינו אותם בזכותכם.
תודה, תודה.
אז זה היה מילה ממני אליכם.
וההצעה שלך.
תראה, אני חשבתי על זה הרבה. יש את הגדול ויש את הקטן. אני אלך בסוף לקטן, כן? אני רק אגיד בגדול, מבחינתי חגיקה, ודיברנו על זה בהקשר אחר, אני הייתי שואף למעבר של חגיקה שנותנת יותר ויותר כוח לקהילות. זאת אומרת, שינוי המודל, נקרא לו האנכי, שבו כל פרט למעשה כל הזמן עומד מול המדינה. ואז למעשה כל עולמו, וכל מחשבותיו, כולל מבנה האישיות שלו, מבנה התודעה שלו, והמבנה המוסרי שלו, הוא מול המדינה. שהוא חושב על ביטחון, אומר כוחות הביטחון. שהוא חושב על רווחה, אומר משרד הרווחה. ואז המבנה האנכי של הקשר הסולידרי הקהילתי הולך ומתפוגג. אתה רואה מישהו רעב, אתה אומר, טוב, שילך למשרד הרווחה, מה הוא קורא? גם כאילו שירות מעט. אתה רואה מישהו שעושה עבירה או עושה משהו לא מוסרי, אתה אומר, לפני למשטרה, איפה הם? וזה מרוקן את הסולידריות ואת החיים הקהילתיים מתוכן, ואת החיים נקרא לגע הנחים. לכן זה בגדול, אם אתם רוצים להתייחס לזה מוזמנים, אבל זה בגדול, ותכף אני אומר מה בקטן.
אני שומעת אותך אומר מה בגדול, אני מבינה מה אתה אומר, אבל מצד שני מתישהו המדינה צריכה להיכנס לעניינים, זאת אומרת גם כשמחלקים אחת האופציות שעל השולחן עכשיו היא קנטונים אולי, זה ייצר קהילות קטנות יותר, מתישהו הכסף צריך לזרום מהמדינה.
לא,
רגע, אני אגיד משהו, אני אגיד משהו.
בבקשה, שי.
אני חושב שמה ששימון אומר זה דבר כזה, ענבל, בוא ננסה לחשוב עליו ביחד. שימון אומר, היה פעם אורגן, שהוא היה אולי יותר מדי מעודק, יותר מדי קשה, יותר מדי נוקשה, שנקרא קיבוץ. ובתוך המקום הזה, היו הרבה מאוד דברים משמעותיים ונכונים, בכל מה שנוגע להתארגנות קהילתית, למשמעות, לסולידריות במובן האמיתי של בן אדם לאדם, לעובדה שאדם חדש, איך אדם חלה, סליחה, לא ייפגע לעולם, ועוד כהנה וכהנה. תמיד היינו אומרים, כשגרתי בקיבוץ, שאין כמו להיות ילד ולהיות זקן. כאילו זה באמת, אף אחד לא יסתכל עליך ככה. לחברה הדתית יש בית הכנסת, שהוא סוג של קהילה. אומר שימון, אם אני מבין נכון, בואו נחשוב איך אנחנו מתרגמים את הטוב שבקיבוץ, ואת הטוב שבקהילתנות הדתית, איך אנחנו מתרגמים אותו ובוחרים אותו לשגרות, איך אנחנו מסדירים אותו באופן כזה, שגם אדם שבחר לגור בתל אביב וברמת גן, עדיין לא יהיה רק חלק מ... עיר של 2 מיליון תושבים ומדינה של 10 מיליון, אלא גם תהיה לו קהילת התייחסות, קהילת משמעות. זה מה שאתה אומר?
למשל הבניין שלו, שאין לך שום רגולציה לשכונה, למנהיגי קהילות, אין.
אוקיי.
והדבר הזה הוא גם פוגע פוליטית, הוא גם למעשה מוביל בסוף למעין סוג של טוטליטריות, ואני לא אכנס כרגע למה, אבל פוגע קיומית. קיומית. אין מי שאחראי לבנות חיים קהילתיים. ולכן בשבילי זה ממש...
והצעה קטנה?
הצעה קטנה היא מעצמנת אותי יותר מהכל, ולעדי היא פוגעת בכולם, וזה חוק שההעתקה של עבודה אקדמית הוא פלילי, זה עבירה פלילית.
אתה חייב להסביר את זה.
אני הדבר הזה מטריף אותי. שתבינו, כל המוח, יש לך כל מיני אתרים ואנשים שעושים עבודות אקדמיות תמורת השלום, ולאט לאט עולם הידע מתרוקן, עולם התארים מתרוקן, ואני אגיד לכם מאוד מתרוקן. אז אתה אומר, תבנו עולם הידע מתרוקן, תבנו עולם האקדמי מתרוקן. זה היום הבעיה האקדמית הכי גדולה. ואני אגיד לכם מה באמת מתרוקן. היסוד האינדיבידואלי, היצירתי של הפרט, שצריך לקחת זמן לעצב אותו, לבנות אותו, לגלות אותו, ובכל עבודה שאתה כותב, בכל טקסט שאתה מתמודד איתו, בכל מאמר חדש, ספר שאתה קורא, אתה מתחיל לגלות אותו, הוא נהרס. אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, זה שאני נלחם בזה שלא תעתיק, זה לא בגלל מושגים כמו תואר הבחינות, אלא בגלל מושגים שתבנה את האינדיבידואליות שלך, שאתה לא עושה אותה כרגע. ובלעדי האינדיבידואליות הזאת אין כלום.
מדהים. שמעון, ממש ממש תודה.
אוהב אתכם מאוד.
אני רוצה להגיד לך תודה, בעיקר על מעבר לרעיונות, על המקוריות, על היכולת תמיד להביא איזה קול אחר ושונה. באמת, תודה.
נו, פילוסוף, ברור שקול אחר. בשביל זה אנחנו אוהבים אותו.
אבל גם פילוסופים יכולים להיות לא יצירתיים. תודה רבה, שמעון, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום לכולם. מילה במקום והלב נשאר אטום והימים כל כך יפים הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים שתי דקות
חטיבת השריון 188 מציינת 50 שנה למלחמת יום הכיפורים ומזמינה אתכם לעצרת החטיבה שתתקיים בתדווה בתמוז 4 ביולי ב7:30 בערב באתר המורשת של החטיבה במחנה הלקה. בואו לציין איתנו 50 שנה למלחמה ולחלוק כבוד לאנשים שבזכות גבורתם ועוז רוחם עמדו איתן והותירו לנו מורשת של גבורה מפוארת. מצפים לראותכם. 66 סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישרו של עיתון, נחירות של שנח. אבל כדאי לשמוע את 6 ב-60. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם 6 תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, אסתר רדה. 6 ב-60, הערב ב-6, גלי צהל.
תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחת את אבי ומדינה במסגרת סדרת המופעים דיוקן אומן, תחנות בזמן. קונצרט מיוחד עם מיטב הלעיתים מכל השנים בניצוח מתן יונה. שלישי, 20:30 בערב, היכל התרבות בית שמש ובקרוב בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל עם בלגזית והרב שי פירון עם נפלא פה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
נעים להכיר.
את יודעת שלפעמים אתה מראיין מישהו ואתה אומר, איזה מדען, אתה אומר, זה מהחומר של פרס נובל, נכון?
כן.
אז זה מהחומר של מינימום פרס ישראל, שאני לא מבין איך זה לא קרה עד עכשיו, אבל בעיניי הוא המשורר, אחד המשוררים, בעיניי, את יודעת, זה עניין של טעם הגדול ביותר היום בישראל.
לא תמצא אותי מתווכחת.
וגם אדם מאוד מאוד אהוב עליי, מאוד אהוב עליי, איש קסם של איש. בוקר טוב לך, רוני סומק.
בוקר טוב, אהבה היא הדדית, ואם אפשר, 4 שורות של רבי יהודה הלוי בעקבות הדברים שאמרה מעליה רוזנבלום.
בוודאי.
וזה קשור לאדם ברוך. כותב רבי יהודה הלוי, שיער שבה, בהיראות יחידי, עלי ראשי, תלשתיה בידי. אמרה לי, יכולתני יחידי, אך מה תעשה בבוא אחריי גדודי? זאת אומרת, אדם היה אדם ברוך, האיש הנפלא, היה עורך שלי במוניטין, ובאמת אני כל פעם תהיתי על המקבט או על הברט שהוא חבש, ופעם ציטטתי לו את השורות האלה של רבי יהודה הלוי. הוא הרים את הראש, הסתכל עליי וחייך את חיוך מספר 9, שזה היה חיוך די נדיר ב... כן, בביוגרפיה אדם ברוכית.
כן, למה? הוא לא מחייך הרבה?
לא, הוא, זאת אומרת, אדם חייך, ואדם ידע ככה להיות הקטר שאליו התחברו קרונות של אנשים, אבל חיוך ככה, זאת אומרת, שהפה מתרחב ורואים שיש לו גם, אני יודע מה, לחיים שיכולות שנוע, זה הדבר נדיר. ופתאום הוא שמע את רבי יהודה הלוי, ופתאום הוא ידע שאני מכוון לה כובע שלו, אז הוא כאילו הסכים עם הדברים שאמרתי בלי לומר מילה.
אז תגיד, בוא נאמר, נשאל את השאלה הפשוטה הראשונה בשיחה בינו, תגיד, זה היה הכרזה מוקדמת מדי על מותה של השירה?
אין, השירה, זאת אומרת, להגיד שהשירה מתה זה ממש דבר שאין לו, זאת אומרת, אין לו עובדות במציאות. אני יכול לדבר על חודש הספר, ספריות פתחו את השערים שלהם, להקות הזמינו משוררים לקרוא. אני קראתי שירים עם רב שמואלי, אני מופיע מדי פעם עם מוני מושונוב. סליחה על חוסר הצניעות, אבל אני...
לא, אנחנו כאן בשביל חוסר צניעות, רוני.
אוקיי, אני הייתי בספרייה בלוד, הייתי במועצה אזורית בני שמעון, בפסטיבל ביפו, והתחושה היא לפעמים שאתה בא ואתה פוגש את יחידת הקומנדו. זאת אומרת, אני אומר את זה בעקבות הפרסומת לשריון שהייתה הקודמת, לדבר עם מושגים של צבא. קומנדו זה יחידה קטנה, אבל זה אולי החיילים הכי טובים שיש.
אז אולי... זהו, אולי אבל זה העניין, כי אני חושבת, נגיד, על ימי קום המדינה, ראשית המדינה, שירה הייתה מתפרסמת בעיתונות, המשוררים הטובים ביותר, וזה באמת לאה גולדברג ואלתרמן, היו מתפרסמים באופן קבוע, והיום נדמה שיש לנו פחות קשב, נקרא לזה, בשטף המרכזי. יחידת קומנדו זאת הבעיה איתה, היא קצת נסתרת ועובדת בחושך, ולא יודעים כל מה שהיא עושה.
אני רוצה להעמיק את השאלה, בסדר, בהקשר הזה. אני חושב שענבר לקחה כל מיני דוגמאות, אבל אנחנו מדברים על תקופה שבה קראנו עברית, שפה, ואני רוצה שתדייק אותי, כי פה אני עומד עם זה הרבה מול עצמי. אני, אתה יודע, יש לי כל מיני שגרות יומיות, רוני, יש לי דף יומי, יש לי דף יומי בתלמוד, ואני גם גמרא, אני לומד כל יום פרק יומי בתנ"ך, אני כל יום קורא שיר, כל יום, שיר אחד.
נפלא.
ואני מסתכל, עכשיו קראתי, סיימתי לקרוא שירים של נועם חורב. שזה נורא מעניין, זאת אומרת, זה משהו שהוא בין פזמונאות למשוררות, נגדיר את זה כך. ואני מסתכל, מצד אחד אני נהנה מאוד, מצד שני אני מנסה, כשאני קורא מרוני סומק ועד אלתרמן וויזלטיר ועוד שורה ארוכה וגולדברג וכו', קרה פה משהו, מקד אותי, אולי תמשיג אותי.
תראה, לא, אני חושב ש... זאת אומרת, אינבל הגדירה את זה מאוד יפה. אנחנו עברנו מאור של פרוז'קטור לאור של פנסקיס. זאת אומרת, אם השיר השבועי של אלתרמן היה בעמוד הראשון של דבר, אז היום יש מוספי ספרות ויש מוספי ספרות טובים, אבל יש פחות עיתונים ויש גם עיתונים שבכלל לא מקדישים עמוד לשירה. אבל יש פעילות בשטח, למשל כתבית. נגיד, יש כתב עת שאני מאוד אוהב שנקרא סלון התחויים, עורך אותו אלי יונה וכל חודש יוצאת חוברת. יש ננו פואטיקה, עיתון 77, ורשימה ארוכה ארוכה. לי אין פייסבוק, אבל אני יודע שגם בפייסבוק יש פעילות. אבל התחושה הזאת שאנחנו, נגיד, פעם גם היה זמר לאומי, פעם ידעו שיש פינג פונג בין שושנה דמרי ליפה ירקוני, ואחר כך היה אריק איינשטיין.
היום אין את זה. חזה וירדן הרזי.
כן. זאת אומרת, זו מין תחושה שנכנסים לאולם שהוא מלא בפסנתרים, וכל אחד ניגש לפסנתר שלו ומנגן את המנגינה שלו. עכשיו, זה שפע שגורם לכל אחד להחליט ליד איזה פסנתר הוא רוצה לשבת, ואני גם חושב שיש בזה משהו שקצת ככה...
אז תגיד, ספר לי רגע, תכניסתי לראשך, אתה עברת את גיל 60, פלוס... פלוס?
71.
כן. הייתי זהיר, תראה איך אני מפרגן.
60 ו-11.
אז רגע, אז אני שואל, אז מה, קמים בבוקר, נכנסים חדר, מאיפה המילים באות? מה, באים ומתיישבים ו? מה קורה אז?
לא, לא קורה כלום. זאת אומרת, אין מצב שאני אקום בבוקר ונגיד היום אני נכנס לחדר האטום, תרתי משמע ואני כותב. אני כותב אולי 20 שירים בשנה, אבל אני כל השנה צייד. צייד זה בן אדם שבא ואומר, אני מחפש את הרגע, אני מחפש את המילה שבה אני רוצה לכתוב שיר. למשל, אם אני מגיע לכלא, להרצאה, ובסוף לוקחים אותי ואומרים לי, בוא תראה בית כנסת חדש שבנינו מאז הביקור הקודם שלך, ולבית הכנסת קוראים, בית הכנסת תפקדתי שומרים, אני יודע שיש פה שיר. אם אני מגיע לשם שלושה ימים אחר יום כיפור, ופתאום אני נזכר שבית הכנסת שלי, התפילת נעילה מתחילה בפיוט שאומר, אין מורה עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה, ופתאום אני מבין שם שמחילה זה לא רק סליחה, זה גם הבור שחופרים, המציא לנו מחילה. בשעת הנעילה בכלא זה לא שננעלו שערי שמיים, שננעל משהו אחר, ואז אני אומר, הנה השיר כתוב. מסע הצייד זה באמת לקלוט את הרגעים האלה, שלא כמו סופר שכותב 400 עמודים או 500 או 100 והוא צריך משטר עבודה ולקום ולעשות. ואנחנו חיים בעולם פה במדינת ישראל, בעולם שהוא מלא חיות מטאפוריות כאלה במרכאות שאפשר להפוך אותם לשיר. זה גם אחד הדברים הגדולים ש שיש היום, שהמרחק בין מה שנקרא חיים לבין מה שנקרא שירה נהיה דקיק, הוא נהיה פחות ממילימטר והכל טוב, ועכשיו צריך באמת להחליט, זאת אומרת, מה אתה אוהב, למה אתה מתחבר.
אז
כן,
קרא לנו שיר לסיום.
אני אקרא שיר שמופיע בספר החדש שלי הרמס, הוא נקרא סטודיו רוני. בשבוע האחרון להריונה ראתה אמי שחלמה על בת את המילים סטודיו רוני מתנוססות על שלט חנות צילום. אם בכל זאת יוולד לי בן, חשבה כמה יתאים לו השם רוני. גם ערבי, גרנו בבגדד, גם עברי, אנחנו גולי בבל, גם אנגלי, היינו נתיניו של המלך ג'ורג' השישי. אבי נולד אבדאללה ונעשה אבנר. צבי נולד סלח וסרב להיות צבי, ואימי דייזי נולדה להקות שורשים בכל מגדיר פרחים. איזה מזל שהיא לא קרה לסטודיו.
וואי, וואי, וואי.
מקסים.
רוני סומק, חיבוק. ותמשיך לצוד מילים.
כן.
אוהבים אותך.
אהבה ידדית.
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.
לחסד כולנו
לא יודעת אם שמת לב, כן. שי, לתמה של השירים.
לא, היום. אני חייב לומר שהיום, תקשיבי, כאילו, אמרתי שגם בתוכנית האחרונה אני נותן לך לבחור היום, כאילו, מה המגמה של השלושה שבועות האחרונים.
אגב, דע לך שהייתה לי חברה שאמרה, תעשי את נילו ג'סטה, שיבחר שיר אחד, כי זה התוכנית האחרונה. אמרתי, לא, אבל לא. הוא ביקש שאני אבחר.
נכון, נכון, ואני חייב לומר שכדרכך, דייקת.
השתדלתי.
כל שיר, ראיתי את זה אתמול, ממש דמת. אז זהו, אנחנו מסיימים.
כן.
מה אני אגיד לך? תשמעי, אני חשבתי ככה במילות הסיום שלנו להגיד כמה דברים קצרים. אנחנו כאן ביחד שנתיים בערך, נכון. ובסך הכל כאן למעלה משלוש שנים, ובעצם מה רצינו? רצינו בעצם ללמד שאפשר לחבק דעות שונות, אפשר להקשיב לכל אדם. רציתי לצייל אתכם כל שבת באיזשהו סיפור, כדי שתוכלו לצאת מכאן הרבה פעמים עם לב רועד, עם רצון להתאחד עם נשמות. רציתי שתראו את השונה מקרוב. אנחנו נמצאים בתוך ימים שבהם הדבר הכי מאפיין אותנו זה להתרחק מהאנשים, והמטרה שלי הייתה להתקרב לאנשים, היא לא הייתה להסכים עם אנשים. בעצם במובן העמוק של המילה, שכאשר השיחה היא נינוחה ולא אלימה, היא מאפשרת לפתוח את הלב, אולי אפילו לשנות את דעתנו. אז עשינו מאמץ, מאמץ לא קטן, וזה היה מסע נהדר, ואני חושב שאולי תרמנו משהו, לרגעים מסוימים, ביכולת להנמיך משהו בווליומים פה.
אני חושבת על זה שבהיותנו בכל זאת בתקשורת מה שנקרא, וביחס לדברים שאמרו לנו ידידינו בחלק הקודם של התוכנית, המאמץ הזה להראות שאפשר אחרת. להציע את האפשרות הזו שלא חייבים ללבות. אפשר גם להתחמם לאורה של האש הזו. אני לא אומרת לחבות.
לא. להחזיר את זה לגחלים אפילו.
כן. שיהיה כיף לשבת סביב הדבר הזה יחד. כן, אני מקווה באמת שהצלחנו. אתה אומר שלפרקים הרגשת שכן, אני מאמינה לך.
אז רציתי להגיד שני דברים. האחד, קודם כל רציתי להגיד תודה, ותודה ראשונה רציתי להגיד לפי הסדר לשימון אלקבץ ולגל גבאי, שאיתה התחלתי את המסע, היא לימדה אותי את הצעדים הראשונים ברדיו, אבל המורה הגדולה באמת שאני כל כך מכיר אותך במעט שאנחנו ביחד, שאני יודע שככל שאני אגיד יותר זה יהיה פחות, אז אני כן אומר שאני חושב שאת בן אדם מופלא בהרבה מאוד תחומים, בעיקר במקצועיות, מורה לחיים בדיוק, בדייקנות, במציאת המילים הנכונות, בחוסר הנכונות להתפשר, באמת, ומצד שני רוגע, המון המון רוגע, אפרופו יואב מטוב, אצל שיבוא להכיר את ענבל גזית איך היא עובדת באולפן ברגעים של לחץ כששיר לא עולה, אז באמת אני רוצה להגיד לך תודה, לימדת אותי המון המון דברים שילוו אותי עוד הרבה זמן, ואני רוצה להגיד תודה כמובן לכל האורחים והאורחות, עכשיו אנחנו עם אליעזר ינקלוביץ', אבל במהלך השנים היו כמה וכמה, אז תודה לכולם, ותודה לכל המרואיינים, ובעיקר תודה לציבור רחב שככה כתב והתייחס ובאמת מחמם את הלב. חשבתי שמה שיסכם את כל מה שיש לי לומר לכם, זה פרק תהילים אחד קטן, שהוא בעצם התשתית של מה שמניע אותי בבוקר, בצהריים ובערב, אני אקרא אותו ובזה
אז רגע את... לפני שתקרא אותו שי, אני רק אגיד, כי בכל זאת גם אני אפרד ממך, למרות שבתחנה אני נשארת,
ברור.
אני חושבת שבשם המאזינים והמאזינות אני יכולה להגיד, שבוודאי שלמדתי ממך לא מעט, גם על הקשבה, על היכולת לנהל את השיחה הזו, וגם אולי דווקא כי אתה מדבר על הניסיון והיכולת שלי להיות פה, איך התקשורת שאני עושה יכולה להיראות אחרת, להישמע אחרת, אני חושבת שזה עבר.
וואו, תודה לך. אז הנה הפרק. את רוצה להגיד תודות קודם, ואז אני אקרא את הפרק, נסיים בו.
אז הזכרת כבר את אליעזר ינקלוביץ', המפיק שלנו על הביצוע הטכני נדב דור, ובפיקוח מיכאל אבו. נכניס את השיר ברקע, מה אתה אומר?
בשקט, כן. לא, עוד שנייה, עוד שנייה.
עוד שנייה.
אז ככה אומר דוד המלך. מזמור לדוד, אדוני מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך. הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ותראה אדוני יכבד, נשבע להרע ולא ימיר, כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא נקח. עושה אלה, לא ימות לעולם. תודה לכם. שבת שלום.
שבת שלום. השיר לא נכנס, או. דווקא אילי בוטנר עושה לי בעיות בתוכנית האחרונה, מה קורה כאן?
אני אמצא תקווה קטנה באפלה, שבחיי לו רק יכולתי אז אולי לשים את כל הכעסים, את כל הפחד השקרים שבחיי. תמיד אהיה אותו אדם המחפש כמו כולם להיות עוד משהו בעולם המנוכר והפוגע זה שרואה זה ששומע המציאות העגומה כמו אהבה שנעלמה אז אני בורח ונוסע אלייך בכל חלום סוף השבוע הרעית של החיילים גלי צהל כל הזמן
כספי הפיקדון האישי, בשבילכם, חיילים וחיילות משוחרים, גם למטרת לימודים אקדמיים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
המרצה, אפשר שאלה?
מצטער, אנחנו לקראת סיום התשדיר. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף והקרן.
כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו גם קולות ה...
ממש חם היום, אי אפשר לרכוב עם זה.
אף אחת מהחברות שלי לא חובשת קסדה.
אבל כדי שהחופש הגדול יעבור בשלום, אתם חייבים להתעקש. בכל רכיבה חופשים קסדה עם מחזיר אור, ולא משתמשים בנייד בזמן הרכיבה. רכיבה על גלגינוע, קורקינט ואופניים חשמליים מותרת רק למי שמלאו לו 16, ובידו אישור הכשרה לרכיבה. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד.
גלי צהל נפרדת בעצב מאיש התחנה, עורך המוסיקה והמגיש האגדי, דובי לנץ. לזכרו נשדר בסוף השבוע מספר תוכניות מן הארכיון, שלו ועליו. הערב ב8, פרק של תוכניתו המיתולוגית הכל זורם, מחר ב2, שידור המופע שנערך לרגל 30 שנה לתוכנית, וב9 בערב, דובי לנץ מתארח אצל יואב גיני בתחנה בזמן. זוכרים את דובי לנץ בגלי צהל.
עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר, ברגע של נחת. שאפשר לדבר על הכל. נורית קנט היא מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והפעם הדוקטור שמחה גיטהון, יושבת ראש מרכז מורשת יהדות אתיופיה. 8 לקפה, מחר 8 בבוקר, גלי צהל.
מיד אחרי החדשות, נומי רביע עם קולה של אמא.